פסח בסוכות עם פסח בגד.
ושמח טוב, חג שמח מאזיני כל חי, בוקר טוב, כמעט צהריים טובים, מה שלומכם, מה נשמע? חג שמח, מועדים לשמחה, איזה כיף. אבל לפני שאנחנו מתחילים היום את התוכנית המיוחדת שלנו וכל השבוע גם, אני רוצה שאתם בבית, ברכבים, איפה שאתם נמצאים ביחד רגע, אנחנו מתחילים. תארו לכם שהערב זה קורה. הרי צריכים אנחנו בכל יום להאמין, בכל יום מחכה לו. ושמחת בית השואבה האמיתית, היכן שהכל התחיל, בית המקדש. אולי, אולי בשביל לצאת ידי חובת עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא, בואו מאזינים איתי ביחד, ננסה לדמיין ולשאר. מה יקרה הערב? וזה יקרה בעזרת השם. לפי הראש שלי, ממש ממש בעוד כמה דקות נשמע תקיעת שופר המבשרת על הגאולה האמיתית והשלמה, מה שאומר שכבר הערב, כבר הערב בעזרת השם נעלה ונראה כולנו בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה. אני כל כך מתרגש שאני אומר את המילים האלו. אני כל כך מאמין מגיל קטן שזה מה שהולך לקרות, ואני רוצה מאזינים שאתם ביחד תצטרפו איתי לאמונה השלמה הזאת. בית המקדש היום בערב נבנה. היום בערב אנחנו נעשה זכויות ואנחנו נביא אותו בעזרת השם. אבל זה מצריך הכנות ממש גדולות. התכוננות לוגיסטית. כמובן כל האירועי שמחות בית השואבה המרכזיות שיש לנו הערב יבוטלו לצערנו, כי כולם התאספו והתרכזו לשמחה אחת גדולה בבית המקדש, מה שאומר שאנחנו כאן בכל חי נצטרך לעזור לכם עם סידורי הגעה לבית המקדש, נקודות איסוף והורדה. מיותר לציין שאתם לא צריכים לבוא עם רכבים, יהיה תקקים, אתם רוצים לבוא ביחד, עלייה לרגל עם כולם, אפילו ברגל. כמובן שכל האוטובוסים והכל ממומן בחינם על ידי בורא העולם. שימו לב מאזינים, ארבעה מפרחי הכהונה החדשים יעלו בעוד שעה קלה בסולמות למנורות הזהב בחצר המקדש למלם בשמן לקראת השמחה הגדולה שתימשך כל הלילה. נעביר כמובן את כל האירועים בשידור חי כאן בכל חי. התארגנות התזמורת הגדולה בעולם על 15 המעלות של עזרת אנשים, חלילים, כינורות, חצוצרות, נבלים, מצלתיים, כמובן שעולם כמנהגו נוהג, וכבר הפסנתר, התופים וכל החידושים מה-200 שנה האחרונות יהיו על הבמה הערב. למותר לציין שחוק רעש היום בלילה עד 11 או עד 1, לא משנה מה, לא רלוונטי הערב במקרה הזה שבית המקדש מגיע. שימו לב, אומרת הגמרא, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים ואבוקות של אש בידיהם, והיו זורקים את האבוקות כלפי מעלה וחוזרים לתופסם. היו שעדו לזרוק 4 אבוקות, והיו שעדו לזרוק 8 אבוקות, ולא היו חסים על כבודם אלא כדוד המלך בשעתו שרקד וחרקר בכל עוז לפני ארון השם. אף הם היו מרקדים ומקפצים ומדלגים בשמחת את השואבה. אמרו עליו, על רבי שמעון בן גמליאל, שהיה שמח בשמחת את השואבה, היה נוטל 8 אבוקות בכלים של זהב, והיה זורק אחת ונוטל אחת, ולא הייתה אחת מהן נוגעת בחברתה. וכשהיה קורע, היה נועץ הגבודליו בארץ ונושק לרצפת העזרה ומיד נזקף, והיו מזמרים שירות ותשבחות להשם. עם כל זה אחכה לו, עם כל זה שמחה גדולה שלא ראינו מימיו, עלייה לרגל לראשונה בחיינו, כמה כמה חיכינו לזה. ולא היו רוקדים שם לפני העם, עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות וחברי הסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם אלה שהיו מרקדים ושמחים לפניהם. וכל העם, האנשים והנשים היו באים לראותם רוקדים ולשמוע את התזמורת המופלאה, ומן הסתם על מקומם יכלו לשיר ולרקוד מעט. העיד רבי יהושע בן חנניה, שהיה לוי והיה מהמשוררים בעת הקרבת הקורבנות, שבמשך כל ימי חול המועד של סוכות לא היו ישנים על מיטתם. אתם מבינים את העוצמות האלה? בבוקר היו ישרים בהקרבת קורבן תמיד של שחר, אחר כך התפללו תפילת שחרית וחזרו לשיר בהקרבת המוספים, לאחר מכן התפללו מוסף, משם הלכו לבית המדרש ללמוד תורה עד אחר הצהריים, קצת שיש תיקל תירם בשביל משהו, לאחר מכן סעדו סעודת חג, ומשם הלכו לתפילת מנחה, ולאחר מכן הלכו לשיר עם תמיד של בין הארבעים, ומיד לאחר מכן התחילו בשיחת את השבע לבד עלות השחר, וכשהיו מתעייפים, היו מנמנמים מעט זה על כתפי זה. כל זאת ועוד, רבותיי, אני מפציר בכם, הערב, ואם לא, אז מחר. ואם לא, אז מחר. אבל... אז יום אחרי, כן? אבל אנחנו לא נפסיק, ואיך לא נתייחס למה שהילל הזקן אמר על שמחת בית השואבה? אם אני כאן, הכל כאן, ואם איני כאן, מי כאן? האם חס ושלום הילל הזקן אמר את הדבר הזה בגאווה? מה פתאום? כדי להבין זאת, שמעו סיפור מאזינים. שמחת בית השואבה, בבית הכנסת של בעלי היכולת, הייתה מונחת חבית מלאת יין ישן או שן איכותי במיוחד, וכל מתפלל לקח ספל ונטל מהחבית ולגם לגימה של שמחה לכבוד החג. התקנו בהם מעוטי היכולת מהבית הכנסת השכן, והחליטו שכל אחד ישפוך את שאריות היין מביתו במוצאי שבת לתוך חבית. חשב שמר אלה עצמו, הרי לי אין יין מיותר, אני אקח כוסית מים, הרי מי ישים לב? לשנה הבאה שבאו בעצם לשתות מהחבית בשמחת תורה, התברר לפתע שהכל מלא במים. כנראה שכולם חשבו כמו שמרל, הריקוסית מים, בקטנה. ולזה התכוון הלל הזקן. אם אני כאן, אם אני דואג, עושה, פועל ומשפיע, אז הכל כאן, ואם איני כאן, וכל אחד מתנער מאחריות, אז אין כלום. ונלמד מארבעת המינים שמקבצים את כולנו על ייחוד כוחנו, נקבל אחריות ונדע גם לאחרים, ולא רק לעצמנו, אז הכל כאן, ככה אמר הלל הזקן, כי דווקא היום במצב הקיים בו ישנה שנאה ופילוג בעם, במכבסת מילים של הצלת הדמוקרטיה, אבל כבר מזמן לא. זהו ניסיון אחרון בעקבס הדמשיכי לאחוז כל שורשי רוע, אבל זאת הגלות. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, שאז כבר לא נהיה כבשה אחת בין 70 זאבים, אלא נלך בראשים ורמים. לא רעב, לא מלחמה, לא קנאה ולא תחרות, אלא יהיה עסק כל העולם לדעת את השם. ועם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ניפגש מאזינים בעזרת השם הערב בבית המקדש. וכעת מיכאל חי, אני רוצה לצרף לקו השידור את הגאון הרב משה חיים לאו שלי, לדבר איתו ולשמוע ממנו קצת על ההשקפה הנכונה, האמונה והציפייה לבית המקדש. הרב, חג שמח ומועדים לשמחה.
חג שמח ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
חג שמח הרב, אני כל כך מתרגש ככה לדבר עם הרב, בטח על נושא כזה שכמו בית המקדש, שכולנו מצפים ומחכים לו. כולנו ב-2500, כמעט 3,000 שנה האחרונות, רק מנסים להעביר מאבא לבן את ההתרגשות והשמחה העצומה שהייתה שם. אולי הרב קצת יוכל להחדיר בנו את האמונה, את מה שאנחנו צריכים לקבל ולשמוע ולדעת, כדי לצפות בשמחות בית השואבה לשמחה האמיתית שהייתה שם.
האמת היא כזו, אנחנו שמחים היום כל ערב, במשך כל השבוע, ועד מוצאי שבת, ועד הקפות שניות, ועד בכלל, אבל כל השמחות הללו שלנו הן שמחות משניות. השמחה העיקרית עודנה לפנינו, ואנחנו עוד מצפים שתהיה הערב בבית המקדש.
אמן.
כי אנחנו, כן, כי אנחנו היום לא עושים שמחת בית השואבה. זו טעות, אנחנו עושים היום זכר לשמחת בית השואבה. כמו שכשנותנים מחצית השקל צריך להיזהר ולומר זכר למחצית השקל, ולא לומר מחצית השקל, כי אז המטבע שלך הוא הקדש ואסור לך לעשות בו שום שימוש, אלא זכר למחצית השקל. גם אנחנו היום עושים זכר לשמחת בית השואבה, שעליה אומרים חז"ל שמי שלא ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש, כמובן לא ראה שמחה מימיו. כשרבן שמעון בן גמליאל, נשיא הסנהדרין, לוקח בידיו את 12 אבוקות וזורק אותם כלפי מעלה, להבדיל כמו לוליין של היום, הוא עושה את זה מרוב השמחה, כי בשמחה, איך אומרים, משטחים את כל המגבלות המקובלות והופכים להיות שמחים בלי מגבלות, והוא עושה את הפעולה הזאת ואבוקה אחת לא נוגעת בחברתה. זה היה מפרץ השמחה האדיר שהיה ושיהיה, אבל בינתיים אנחנו עושים בתקופת הביניים את הזכר לשמחות בית השם.
מעניין הרב, איך אפשר בעצם להגיע לרמה של שמחה כל כך גדולה, גם היום שאין לנו עדיין בית המקדש, איך אפשר להגיע לרמה של שמחה כל כך גדולה, אתה יודע, עם כל איך אני אגיד, צביטה קטנה הזאת שעדיין לא אנחנו לא נמצאים ורואים בבניין בית המקדש?
שאלה יפה ושאלה נכונה ושאלה אמיתית, אבל אני הייתי אומר זאת כך, הרי משיח צדקנו בינתיים לצערנו הרב מזה קרוב ל-2000 שנה שעוד לא הגיע לגואלנו, ועדיין בית המקדש השלישי אינו קיים. ובכל זאת הגמרא מספרת לנו שכמה וכמה דברים נבראו בתקופות מסוימות שהיו מעבר לששת ימי בראשית. חלקם עוד נבראו לפני ששת ימי בראשית, כמו התורה שנבראה, שנוצרה אצל הקדוש ברוך הוא תף תף קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ועל פיה הוא ברא את העולם. ויש לנו דברים שנבראו ביום שישי, ערב שבת, בין השמשות. אחד הדברים שנבראו בתקופה הזאת היה שמו של משיח, כך אומרת הגמרא. שמו של משיח, האדמו"ר הזקן מגורה, אמרי אמת, שאל שאלה מאוד מעניינת. מה זה שמו של משיח? משיח היה צריך להיות כתוב. מה זה שמו של משיח? המילה משיח לכשעצמה יש לה ערך בפני עצמה? המשיח צריך...
רגע, הרב נפל לנו מהקו באמצע הדברים, אנחנו מנסים לתפוס אותו, אבל כמה כל אחד מאיתנו צריך בציפייה הזאת, את האהבה הזאת, להאמין ולהרגיש. הרי כולנו כל יום חושבים ומחכים ומצפים למשיח. הרב שומע אותנו?
כן, פתאום נותקה השיחה, אבל הנה, ברוך השם חזרנו.
כן.
אז האדמו"ר הזקן מגור שואל, מה זה נברא שמו של משיח? כי אחד מהדברים שנבראו בבין השמשות, היה צריך להגיד שנברא המשיח. מה זה בשמו של משיח? המילה משיח לכשעצמה יש לה ערך? והוא אומר תשובה מעניינת מאוד. הרי אנחנו מחזיקים מעמד מזה כבר קרוב ל-2,000 שנה בלי המשיח. וזה קשה, זה קשה מאוד, ואף על פי שהתמאמה עם כל זה, חכה לו בכל יום שיבוא. אבל מחזיקים מעמד. אבל אנחנו לא היינו מחזיקים מעמד אפילו יום אחד בלי ששמו של משיח היה נישא על שפתותינו. הרי כל דרשה של כל רב מאז ומעולם מסתיימת בביאת משיח צדקנו, או בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. למה? כי יש לנו תקווה, יש לנו ציפייה שהמשיח יבוא. אם לא היום, יבוא מחר. אבל יש לנו את הציפייה, וזה נתן בכל הדורות לכל היהודים בשעות הנוראות ביותר של הסבל את היכולת לשרוד עם תקווה ש... משיח צדקנו יבוא לגואלנו. לכן המשיח יכול להיברא מאוחר יותר, אבל שמו של משיח, המושג הזה של משיח של גאולה, חייב היה להיברא כבר מיד עם בריאת האדם הראשון ביום שישי, מיד באותו יום בין השמשות. שמו של משיח חייב להיות יחד איתו. כך שבעצם אנחנו למדים מכאן את העיקרון הזה. נכון, אנחנו שמחים, ואנחנו שמחים מאוד, שמחת בית השבע, אבל אנחנו שמחים גם מכוח התחושה הזו שכל רגע ורגע יכול להיות השינוי הגדול שכולנו מייחלים אליו, ואז תהיה שמחה אמיתית, וזה נותן לנו כבר היום את התקווה להיות שמחים. אז אנחנו כבר היום שמחים, זה לא פלא.
נכון, בהחלט הרב. יש לרב עוד איזה משהו לחזק את המאזינים בעניין של השמחה והאמונה והציפייה?
ראשית, אנחנו צריכים לדעת שחלק מהדברים שאנחנו מצפים להם ישנם כבר היום. אני אסביר את עצמי באופן פשוט. אנחנו אמרנו הבוקר בתפילה, אתמול, היום, מחר, בני ויתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו, והרינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. מה זה והרינו בבניינו ורק אחר כך ושמחנו בתיקונו? היה צריך לומר ושמחנו בבניינו. כשנראה בבית, בהר הבית היום, נראה את בית המקדש בנוי, לא נשמח? אומרת לנו התפילה, לא. והרינו בבניינו, אנחנו נראה את הבניין, אבל עוד לא נשמח. מתי? נשמח בתיקונו. מה יש אז בתיקון? כי בית המקדש הוא רק מעטפת חיצונית. 4 קירות בבניין בית המקדש, כמובן, בהר הבית, והכל נכון. אבל בית המקדש חלילה גם יכול היה להחרב, וכפי שכבר קרה לנו פעמיים. ואז מה? אז בית המקדש לכשעצמו הוא לא מספיק. אז זו המעטפת, המהות היא מה שבפנים. הרב, ותן חלקנו בתורתך, ההתרוממות, ההתעלות, ההתקדשות, מה אמרנו רק השבוע, והכהנים והם כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא, היו נופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו. זאת אומרת, ההתרוממות שבית המקדש נוסח בתוכנו, זה בעצם התיקון. הבניין הוא רק והרינו בבניינו, הוא משהו חיצוני גרידה. אם הוא לכשעצמו יהיה קיים, יכול להיות גם שהוא יחרב חלילה. מה שנותן לו את העוצמה זה התיקון. התיקון הוא זה שבעצם אנחנו מייחלים אליו, והוא התוכן שיוצק את המהות, וממילא כל השאר מסביב מתקדש בקדושת בית המקדש. חלק מהתיקון הזה אנחנו יכולים לעשות כבר היום. להתרומם, להתעלות, להתקדש, ללמוד תורה, לעשות מצוות, ואלה התיקון שהם, הוא בוודאי, כשיהיה, כשבית המקדש קיים, יהיה עוצמתי עוד שבעתיים, הרבה יותר מאשר היום, ואנחנו כולנו מייחלים, יכול להיות שעוד היום בערב, אנחנו נרקוד כולנו יחד עם היהודים ששואבים מרוח הקודש שם של שמחת בית השואבה ממעיין השילוח, ונעלה כולנו ברננה, ונשיר את כל השירים שצריך, את כל שיר המעלות, את 15 הפרקים הידועים של שיר המעלות.
אמן, אמן, הרב. אני כבר מחכה לזה היום בערב. אני רוצה להודות לרב, הרב משיחה עם לאו, על הזמן שהקדשתם עבורנו, והזמן שהקדשתם עבור כל המאזינים, על חיזוק הציפייה והאמונה והשמחה והתקווה שנברא שמו של משיח בערב שבת בין השמשות. תודה רבה רב על השיחה הזאת, וחג שמח.
מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, ופית כתבה לכל בית ישראל שביום שישי הקרוב יצא הפתק הגדול שהגאולה השלמה עומדת לא אחר כותלנו, אלא כבר בתוך הבית פנימה.
אמן, אמן, אמן הרב. תודה רבה, גיטמויד.
גיטמויד, גיטמויד, מועדים לשמחה. גיט קוויטל.
אמן, אמן.
משיח, משיח, משיח.
אני מאמין, כולנו מאמינים בכל מקום, כל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא בעולם, בארץ, גם האלה שחוגגים היום, יום טוב שני של גלויות, כולם, כולנו מחכים ומצפים לבניין בית המקדש, בניין גואל צדק במהרה בימינו. עוד הערב בעזרת השם נגיע ונראה כולנו, בעזרת השם, בעזרת השם, זה הציפייה של כולנו. ובעזרת השם אנחנו נצא תכף תכף לפרסומות, וכדי שאנחנו נוכל לעשות פתיח מחדש בעצם לתוכנית, אחרי הפתיח העוצמתי פה שהיה, פתיח מאוד מאוד שמוס רציני, כן? כולנו צריכים לקבל מדי פעם שמוס בשביל לזכור את חובת הזכירה, האמונה והציפייה לבית המקדש. אז חברים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחריה, מיד מיד אחרי אנחנו נעשה פתיח מחדש של התוכנית, ואנחנו נספר לכם מה הולך להיות פה בכל השבוע הזה, איך אנחנו פותחים לכם ואיתכם את החג, מה אנחנו עושים כדי שבשמחת בחגכו והייתם ותהיו אך שמח. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
אוקיי, אז חזרנו מפרסמות, חג שמח, גיטמויד, כמה כיף להיות פה ולפתוח את חגיגות זכר בעצם לשמחות בית לשמחת בית השואבה הגדולה בעולם שהייתה לנו. כמה כיף לעשות את זה כאן בקולך, איתכם מאזינים בבוקר הזה, איכן שאתם נמצאים בדרך לטיולים, בבתים, מבשלים סעודות חג, לא משנה מה אתם עושים, אני מקווה שאתם נהנים. אני רוצה להציע לכם שתשלחו לנו את התמונה של הסוכה שלכם, אני בטוח שיש לכם סוכה יפה ומהממת, תשלחו לנו לוואטסאפ ב-055-333-9393, זה ככה צ'ופר שאנחנו ניתן לכם, הסוכה הכי יפה תזכה אתכם בפרס. והולך להיות פה שבוע באמת, 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 לא מועיל לו מה זה, אני יכול להגיד. אנחנו נחלק לכם פרסים בכל יום, אנחנו נשמע מה קורה איתכם, אנחנו נרצה לראות את הסוכות היפות שלכם, אנחנו טיפה אולי קצת נדבר על טיפים חינוכיים בחסות הסוכות, מה כל הדברים שאנחנו מוצאים, איפה אפשר לשלב חינוך והגדת לבנך גם בחג הזה בסוכות? מלא מוזיקה טובה, מוזיקה של חג, יש שירים חדשים שיצאו, אנחנו נסקר את כולם. שימו לב, ביום רביעי השבוע יש לנו מצעד שנתי גדול מאוד 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 מאוד. שימו לב מאזינים יקרים, גם השנה אנחנו צועדים לשמחה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. כולכם יודעים שקוקה קולה מחוברת למוזיקה, אז השנה אנחנו חוברים אליהם, אל קוקה קולה, וצועדים לשמחה ביחד, כל חי מיוזיק וקוקה קולה, כמיטב המסורת, המצעד המושקע ביותר ברדיו החרדי, ישודר עם מרצה השם בכל חי מיוזיק ביום רביעי הקרוב, דלת דחול המועד סוכות בשעה 6 בערב, בהגשת אפרים כמיסר ומני גרה שוורץ. והשנה, לצד הקטגוריות המוכרות, שיר השנה, זמר השנה, מלחין השנה ועוד, השקנו השנה קטגוריה חדשה, כיוון שאנחנו צועדים עם קוקה קולה, המותג שמחבר בין אנשים, השקנו ביחד את קטגוריית השיר המחבר של השנה. איזה דואט יזכה בתואר הזה ומי יזכו ביתר התארים? אתם תחליטו. וואו וואו וואו, זה הולך להיות קרב צמוד, אני כל כך עוקב אחרי כל שיר וכל דואט וכל מחרוזת וכל פיפס קטן שיוצא במוזיקה החסידית בשנה, ובעצם בכל שנה מאז שאני יש לי אוזניים לשמוע. כן, תקשיבו, שנה מאוד מעניינת, מצד מאוד מעניין, זה הולך לקרות ביום רביעי הקרוב, אתם הולכים להחליט מי זוכה, אז בשביל זה אתם מחייגים כעת ל-03-313-1025 03-313-1025, או שילחו הודעת וואטסאפ עם המילה מצעד ל-03-313-1025 03-313-1025, או ייכנסו לאתר שלנו kcm.fm ותוכלו להצביע ולהשפיע. אז בואו לצעוד איתנו בכל המועד סוכות, ואולי השיר הזה, שימו לב, יהיה שיר השנה. איך אני אוהב את השיר הזה? מאט דאב, מרדכי שפירא, בני פרידמן. שימו לב, יש לנו פרסים שם בחסות.
בחסות קוקה קולה, הטעם האמיתי.
הקו והגדולו לך יועיל דומים, התאו והדיבור לך יועיל דומים. מי, מי, מי הוא זה, מי הוא זה ואיזה הוא זה, זה, זה כלי
Yo y lo mío.
איי איי איי, לחי אוילומים. עוד מעט אנחנו כולנו נעמוד בבית הכנסת בשמחת תורה ונשיר, כל הילדים, כל המבוגרים, כל האברכים, עם אלופי התורה, עם חתן התורה, עם חתן בראשית. איי איי איי, איזה כיף, אני כבר מחכה לזה. אנחנו ביום ראשון, תתאפק, טוב, בסדר. חברים יקרים, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אחר כך יש לנו שיחה מאוד חינוכית ומאלפת, אתם לא תרצו לפספס אותה. אז כן, מיד שהשיר יסתיים, פרסומות, ואנחנו איתכם מיד.
עכשיו איתכם, פסח בסוכות, עם פסח בגד.
חזרנו מהפרסומות ואמרנו לכם בעזרת השם שאחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם דילמה חינוכית מעניינת, אבל רגע לפניה אני רוצה להזמין אתכם מאזינים, הסוכה הכי יפה שאתם שולחים לנו תמונה שלה בוואטסאפ 055-333-9393, תזכה אתכם בפרס, מה, למה לא, שווה, נחמד, בסדר, זה לא למעט לקבל פרס, את הסוכה, אנחנו בכל אופן בסוכות ישבו שבעת ימים, אבל למה לא, מה, למה לא להרוויח, לפרגן לילדים קצת, כי הם עשו את כל הקישוטים היפים. אני אומר, אני בעד, אני חושב שזה אחלה רעיון, אבל אם אתם רוצים, יאללה, תשלחו לנו תמונות, אנחנו באמת נשמח לראות את התמונות שלכם, כי אנחנו ראינו כבר איזה 20 תמונות של, של סוכות, ממש ממש נשמח שיהיה לתחרות יותר שווה, ובאמת, עזבו, 055-333-9393, זה הוואטסאפ שלנו באולפן, ואני רוצה לספר לכם על דופן עקומה. דופן עקומה בסוכה הוא אחד מההלכות שנאמרו למשה מסיני, והוא משמש להגדרת דיני דופן הסוכה. לפי הלכה זו יש להכשיר סוכה אף במקרה שבין הדפנות לסכך הכשר מפריד סכך פסול. טעם ההכשר הוא שמשום שמחשיבים את הסכך הפסול הצמוד לדופן, כאילו הוא המשכה של אותה הדופן, אלא שניתקם. ומשכך, נמצא שהדופן נמשכת עד הסכך הכשר. גם בבית, אנחנו ההורים אמורים להגיע למצב של ילד שהתנהגותו נמשלת לדופן עקומה. איך ומה? אני רוצה לצרף לקו השידור את איש החינוך הרב אפרים וייס, שיציע להורים איך לטפל בילד שחס ושלום הגיע למצב של דופן עקומה. חג שמח הרב, מה נשמע? מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה לך פסח היקר ולכל המאזינים, ואני מודה לך על הזכות להתארח בסוכתך.
תודה, תודה רבה רב, זכות שלנו.
לשאלתך,
כן,
איך על ההורים להתמודד עם ילד שהגיע למצב של חס ושלום דופן עקומה? אז אני מזמין את כולנו לעיין בדבריו של הרמ"ק רבי משה קורדובירו בספרו תומר דבורה, וכך הוא כותב: כי אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא התבוננות באדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מתבונן באדם ובמעשיו, הקדוש ברוך הוא מפריד בין מעשיו החיוביים למעשיו השליליים. באופן זה, הרושם של המעשים החיוביים נשפר ומשפיע רבות על האדם. כך גם עלינו ההורים, אנחנו צריכים ללמוד ולהבחין בין הדברים החיוביים והדברים השליליים שנעשים על ידי הילדים שלנו, ובהתאם לכך להמשיך במלאכת הצמחת החינוך.
יפה ומעניין, כאילו, ואיך ההורים יישרו את הדופן העקומה?
אז אני ברשותך פסח מציע שלוש דרכים. הראשונה, להכיל את הילד. השנייה, להמשיך ולאהוב אותו. הדרך השלישית, כי האדם הוא עץ השדה. האדם, הילד, הוא דומה לעץ שנמצא בשדה, ובדרך שמטפלים בעץ, כך עלינו ההורים לטפל גם בילד בחוכמה ובזהירות. כמו שאנחנו מטפלים בגינה שצמחו בה לצד הפרחים גם עשבים שוטים, אז עלינו ההורים לבצע בגינה של הילד את ארבעת הפעולות הבאות: לנקש, לאדור, להשקות ולהתקין. הפעולה הראשונה, לנקש. כמו שאנחנו מנקשים בגינה את הקוצים, את העשבים השוטים, כך גם שאנחנו מאירים לילד, יש הצורך להעיר לו באלף, בהערה מלשון אור, להעיר לו את הדרך, ועל ידי כך לנקש את העשבים וליישר את הדופן העקומה. הפעולה השנייה, לאדור את הגינה ולרענן אותה, לאדור את הילד, זאת אומרת לרענן את הילד, לדרבן אותו, לזרז אותו. הפעולה השלישית, להשקות את הגינה ולהצמיחה מחדש, זאת אומרת, לעודד את הילד ולהשקות אותו במילות עידוד. הפעולה הרביעית, להתקין קרש תמיכה. כדי שהצמחים הפרחים יצמחו ישר. לחזק את הילד ולתמוך בו, כדי שילך ויתמיד בדרך הישרה. והכל, עלינו לזכור הורים יקרים, בהתמדה ועקביות. אנחנו צריכים להתמיד להיות עקבי שהפעולות הללו יסייעו לצמיחת הפרח, הלא הוא הילד.
וואי, יפה, מחכים מאוד. זה צריך נראה לי לעבור על זה שוב, על ה... כי האדם הוא עץ השדה, על השלבים הפשוטים האלה. אבל הרב, דברי התנא בפרקי אבות, ויהוה דן את כל האדם לכף זכות, האם הם גם אמורים בהקשר של בן אבות ובנים?
ודאי, ויהוה דן את כל האדם לכף זכות, זה אחד מהיסודות של בן אדם לחברו, שגם כל אבא ואמא צריכים להשתמש בו. וזאת כדי שהם יוכלו לבנות ולקדם את ילדיהם. ולכן, ההורים שמאירים לילד, כמו שאמרתי מקודם, להאיר לו באלף ולדון אותו לכף זכות, ולעשות את זה בביקורת בונה.
אומרים המון ביקורת בונה, מהי בעצם ביקורת בונה? איך אפשר להתייחס אליה?
אז ברשותך פסח, אני אציע שלושה. ביקורת בונה היא ביקורת שאפשר ללמוד ממנה ולהשתפר. ואיך היא מתאפיינת? בזמן מתאים. למצוא את הזמן המתאים שעל ההורה להעביר את הביקורת, ובסגנון מילים מתאים. ביקורת בונה היא ביקורת שמתמקדת בפתרון שרצוי לבעיה שבה נמצא הילד, ולא בבעיה בילד. היא מתמקדת למצוא את שביל הזהב שיאפשר לנו, להורה ולילד, להמשיך לחיות יחד ובהנאה. ביקורת בונה היא ביקורת שניתנת מתוך אהבה ואכפתיות. לדוגמה, אב אומר לבנו, אני מדבר איתך מתוך רצון להועיל לך לנו, ולא כדי לפגוע בך. לפני סיכום פסח ומאזינים עיקרים, אני רוצה להדגיש עד כמה חג הסוכות הינו חג בעל ערך חינוכי לילדים. בספר ויקרא, בפרשת אמור, אומרת התורה הקדושה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. האדמור מגור זכר צדיק לברכה בעל הלב שמחה אומר כי המילים למען ידעו דורותיכם, המילים הללו מרכיבות את ראשי תיבות ילד. במילה למען אנחנו נמצא את האות למד, במילה ידעו אנחנו נמצא את האות יוד, במילה דורותיכם נמצא את האות דלד. למען ידעו דורותיכם ילד, על מי לדעת כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, הילד, הילדים. מכאן אנו למדים שחג הסוכות הוא ההזדמנות העצומה להתניע דרך, להכניס אווירה ודרך של שמחה. הסוכה היא נותנת לכולנו השראה של אחדות, משפחתיות ולבביות. מצוות החג הן תורמות לכולנו לכך, וכדאי שאנחנו ההורים, ככל שנשכיל לנצל את הימים האלה של סוכות, הילדים ישאבו כוחות למי החורף הבאים עלינו לטובה, ימים של חידוש הלימודים בתלמודי התורה ובישיבות. ולסיכום פסח ומאזינים עיקרים, לאישור הילד שהגיע חס ושלום למצב של דופן עקומה, נשתמש בביקורת בונה. ביקורת בונה היא בחירת המילים שנאמר לילד מתוך אהבה ואכפתיות, בזמן מתאים ובסגנון מילים מתאים, תוך מציאת שביל הזהב שיאפשר לנו ההורים להמשיך ולחיות יחד ובהנאה. בהצלחה רבה.
מעניין הרב, לפני אני רוצה רגע לסכם את הדברים שהרב אמר, אבל רגע אני קודם כל אסכם ואז אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד. ראשית כל, כדי להצליח בכל דבר ובכלל בחינוך הילדים, יש הצורך תמיד לשאת תפילה לבורא עולם, אנא השם הושיע נא, שילדינו תמיד ילכו בדרך הטובה והישרה, אנא השם הצליח נא, שאם חס ושלום הדופן יתקמה, יצליח הקדוש ברוך הוא את דרכנו ליישר אותה. והרב, לפני שאנחנו מסיים את השיחה, אני רוצה להפנות תכף לשיר, שבעיניי הוא השיר הכי עוצמתי בחינוך, ולמה? השיר שאני הולך לשים קוראים לו להתפלל. מי אנוכי שזכה להתפלל לפני, נכון, כתוב ביידיש, אייליגר בשפר, דויס גיב בייטן דוונן פרדיר, נכון, גרויסה בשפר וליחיץ דוונן. אבא יקר, מי אנחנו שנזכה לעמוד לפניך להתפלל? לא, אלא מכוח זה שתה, אבא שלנו, אנחנו עומדים לפניך להתפלל. זה לדעתי, ואני מקטנותי באמת אומר את זה, לדעתי זה היסוד הכי גדול בחינוך, כי ללמד את הילד הקטן לדבר במילים שלך להשם, זה יותר חשוב לדעתי מכל דבר אחר, כי מחר שהוא יהיה לבד והוא לא ירצה ללכת להתייעץ עם כל מיני אחרים או שאלה, אז הוא ידבר עם השם. והביצוע הזה, דרך אגב, שאנחנו שמים, זה של מקהלת שיר הלל ופרחי הראם, שבניצוחו של הרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה תפארת הראם ברחובות.
נכון. יו, זה הפתעה יפה ש...
כן, זה לדעת, זה בעיניי באמת, באמת היסוד של חינוך. הרב אפרים וייס, איש החינוך הרב אפרים וייס, באמת החכמת אותנו. אני רוצה להודות לך ולומר חג שמח ומועדים לשמחה בעזרת השם, שנצליח כולנו לחנך את הילדים, כל אחד במקום שלו, כל אחד בדרך שלו ועם האור שלו ועם ההערות שלו, להאיר לילדים את הדרך.
תודה לך פסח היקר שהתארחתי בסוכתך, ותודה למאזינים, וזרקנו לגדל בנים ובני בנים. אמן ואמן.
אמן, אמן, אמן. חג שמח הרב, תודה רבה.
חג שמח.
מה שמזכיר לי שהרי בימים נוראים אנחנו אומרים אבינו מלכנו, כדי להדגיש ולחדד את העניין שאבא, אתה אבא שלנו, קודם כל אבא ואחר כך המלך שלנו, קודם כל אבינו ואחר כך מלכנו. וואי, מה שמזכיר לי, אני שמעתי סיפור, אני חייב בקצרה ממש לפני שאנחנו מסיים את השעה, שמעתי בראש השנה האחרון התארח אצלנו בחור, בחור חוצניק בעצם שלומד בישיבה עם אחי, וסיפר לנו ש הוא הכיר איזה בן של נסיך, בן, סליחה, הוא הכיר נסיך, בן של מלך מאחת הנסיכויות באפריקה או משהו, והוא אמר לו שהנסיך בעצם אמר לו, תקשיב, אבא שלי, זה מאוד מעניין, הוא חזר בתשובה וזה, הוא אומר לו, אבא שלי לא הסכים לאף, אבא שלו, המלך שלי, זה נסיכות מאפנה באפריקה. אמר לו, אני לא מוכן שתקרא לי קודם כל אבא ואז מלך, אתה תקרא לי מלך ואז אבא, יאנו, מלכנו ואז אבינו. והוא, אותו אחד שחזר בתשובה, ראה, נתקל בטקסט הזה של אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, חתנו לפניך, כל הסדר הזה של אבינו מלכנו, והוא אמר, מה? אבא שלי שהוא לא באמת נקרא מלך, הוא רוצה את הכבוד הזה, אבל מלך מלכי המלכים, הגדלות שלו ומלוא כל הארץ כבודו, והוא רוצה, קודם כל אני אבא שלכם, קודם כל תפנו אליי כאבא ואז המלך. זה מה שנותן לנו את התקווה הזאת, להמשיך ולהתפלל ולבקש ולצפות גם לבית המקדש. אז מאזינים יקרים, אנחנו חותמים שעה ראשונה אחרי החיזוק הגדול שהיה פה, חוזרים עוד מעט לשעה שנייה, עצים רצים לפרסומות ולחדשות, בעזרת השם אנחנו ניפגש בשעה הבאה. אגיד מויד, אגיד מויד.